פתחנו בפרק קט"ו בספר תהילים, זה הפרק השלישי מפרקי ההלל. הפרק הזה עצמו כולל שני חלקים שבהלל מחלקים אותם לשניים, פה זה כולו רצף של פרק אחד. אומר פסוק א', לא לנו אדוני, לא לנו, כי לשמך תן כבוד על חסדך על עמיתך. דהיינו אומרים לקדוש ברוך הוא שתעשה, תן לנו חסד, תן לנו את האמת שאתה הבטחת בוודאי תקיים, אז תעשה זה לא לנו, לא בגלל שאנחנו צדיקים גדולים או בגלל שהמעשים שלנו מושלמים אז מגיע לנו, תעשה זה לשמך תן כבוד, תעשה זה כדי שלא יאמרו, כמו שאומר בפסוק הבא, שלא יאמרו הגויים איפה הקדוש ברוך הוא נמצא, למה הוא לא עוזר לכם, תעשה זה בשבילך, כמו שאומר בפסוק ב', למה יאמרו הגויים, איה אינה אלוהים, כי אם לא תעשה איתנו חסד, אם בזמן הגלות יהיה מצב שהגויים מנהלים אותנו ושולטים עלינו, אז יהיה להם שאלה, אם אתם מאמינים בקדוש ברוך הוא, איפה הוא נמצא, למה הוא לא עוזר לכם, אז כדי שזה לא יהיה, כדי שיהיה לשמך תן כבוד, שיהיה כבוד שמיים, אז תן לנו את החסד ואת האמת שלך. אבל מה גויים לא מבינים כשהם טוענים ואומרים, איה אינה אלוקיהם, מה הם לא מבינים? אומר פסוק ג', ואלוהינו בשמיים כל אשר חפץ עשה. הם לא מבינים שהקדוש ברוך הוא מושל בעניונים, הוא מושל בתחתונים, והוא מנהל כל מה שהוא רוצה ועושה כל מה שהוא רוצה. וכרגע אם הוא רוצה את המצב כרגע, כלומר, הכל מנועל דרכו. אבל הם לא מבינים את זה, לכן הם טוענים, איה אינה אלוקיהם. במובן הפנימי, שני הפסוקים הללו דומים למה שהיה לנו גם בפרק קודם, שהגויים טוענים, איה אינה אלוקיהם, כי הם טוענים שהקדוש ברוך הוא לא שייך כאן לענייני העולם, הוא נמצא רק בעניינים שמימיים. מה אנחנו עונים להם? אתם צודקים, אלוקינו בשמיים. אם מסתכלים על הקדוש ברוך הוא מצד אלוקינו, אלוקינו זה צמצום. מצד הצמצום באמת הוא נמצא בשמיים, בעניינים שמימיים. אבל מכיוון שהשייכות של הקדוש ברוך הוא לעולם היא מדרגה הרבה יותר גבוהה מאלוקינו. איפה מרומדת כאן הדרגה הרבה יותר גבוהה? חפץ. חפץ זה לא סתם רצון, זה רצון פנימי, זה בסדר הספירות, זה ספירת הכתר. כיוון שהכל בא מהחפץ שלו, אז הוא נמצא גם בעשה, גם בעשייה, גם בדברים הכי נמוכים, הקדוש ברוך הוא נמצא. יש מקומות במאמרים שמדובר על מאמרים שהרב רב שב מעורר עד כמה חשיבות של קיום מצוות מעשיות, שאדם אומר אלוקינו בשמיים, ראינו, אתה יכול להמשיך אלוקות על ידי עניינים אלוקיים, רוחניים, רגשות, אבל אם אתה רוצה להתחבר לחפץ האלוקי זה עשה, זה מעשה הגשמי, מצווה מעשית, שם נמצא חפץ השם. למרות שבעניינים רוחניים אתה מתחבר לעניינים רוחניים, אבל זה לא חפץ השם. חפץ השם נמצא בדברים המעשיים, מצוות מעשיות ממש. נמשיך לתאר בפסוק ד' ה' ו' איך שהגויים לא מבינים, אין להם הבנה, באלוקות, במילה כשהם טוענים, איינה אלוקיהם, הם באים מתוך נקודת מבט, איך שהם מכירים להבדיל אלפי הבדלות את האלילים שלהם, והם חושבים שככה זה גם אצלנו, ולכן הם באים בשאלות. אבל האמת שאין שום דמיון ברור בין בורא עולם לבין כל האבלים שלהם. זה מה שאומר בפסוק ד'. עצביהם כסף וזהב מעשה ידי אדם. האלילים שלהם הם... הם אלילים גשמיים, הם נקראים עצביהם. עצביהם זה מלשון עצבות. דהיינו, האנשים שמאמינים באלילים, הם מתפללים אליהם, מבקשים מהם, אבל זה הרי לא פועל כלום, הרי זה גולם. אז זה גורם להם עצבות, שהם לא נענים. אז כל האלילים גורם להם רק עצבות, כי זה מכסף וזהב, זה גשמיות. וזה סך הכל מעשה בני ידי אדם. ידי אדם עשו את זה, והמון העם, חושבים שמדובר כאן במשהו אלוקי גדול. אבל האמת היא, כמו שאומר פסוק, היי, פה להם ולא ידברו, עיניים להם ולא יראו. דהיינו, האלילים הללו עושים להם צורה חיצונית, שהם נראים כאילו האיברים הללו שבאדם יש בהם חושים נעלים. אז אצל האלילים עושים להם רק ציור גשמי, אבל אין את הכוח הרוחני שקיים בזה. לכן הפה שיש להם זה פה חיצוני. לא שייך לדבר. העיניים שיש להם, זה רק עיניים חיצוניות, הם לא שייך שם הראייה. אותו דבר, אוזניים להם, ולא ישמעו. אף להם, ולא יריחון. אותו דבר, ממשיך הלאה, בפסוק הבא, גם האיברים היותר נמוכים אפילו, שזה חוש המישוש, גם לא שייך בהם. יש כאן על הפסוקים הללו כמה נקודות מעניינות. דבר אחד מסופר שהאדמו"ר האמצעי, כשהיה ילד, אז הוא פעם נקלע לחבורת חסידים. ראה אותם ככה בפנים נפולות ועצובות, לא ראה שמחה על הפנים שלהם. אז הוא כילד קטן אמר, עצביהם? למה הם בעצבות האנשים האלה? מכסף וזהב. הוא אמר, בחסידות כתוב שכסף וזהב, במובן רוחני, זה אהבת השם ויראת השם. כסף זה אהבה וזהב זה יראה. אבל הם לא עצובים מאהבה ויראה רוחנית. הם ממעשה ידי אדם, מכסף וזהב גשמי, זה מה שמדבר עליהם. פה להם ולא ידבר, הוא אמר, יש להם פה, דהיינו, הם לומדים חסידות בפה, אבל לא ידברו. לדבר זה מלשון ידבר. ידבר עמים זה לשלוט. הם לומדים חסידות בפה, אבל הם לא משליטים את התובנות של החסידות על החיים שלהם. אז במילא זה נשאר כדבר חיצוני ולא משפיע עליהם בפנימיות שלהם. הוא במילא בסוף נהיה מזה שהם מאבדים את חוש הריח היהודי והחסידי, אף להם ולא יריחון, מאבדים את חוש הריח ונהיה מזה עבודה זרה. זה הכל אמרה שאמר אדמו"ר האמצעי בתור ילד קטן. יש כאן עוד דבר מעניין שאומר הארי הקדוש. אומר שמסתכלים בפסוק ה' וו', אז כתוב ככה, על להם ולא יראו, להם ולא ישמעו, להם ולא יריחון. שלושת המילים הללו, לראשי תיבות, לוי. להם ולא יראו, למד וביוד זה לוי. אותו דבר, להם ולא ישמעו, אותו דבר, להם ולא יריחון. מה זה קשור לשבט לוי? כלומר, שבט לוי במצרים, אותו דבר במעשה העגל, הם היו במצב כזה שלא ראו, לא שמעו, לא הריחו, לא היו שותפים. לא דיבר אליהם בכלל. ולכן הם נשארו נאמנים, והקדוש ברוך הוא, זה כאן בתיאור של עבודה זרה, מרומז, הפוך. אלה שלא התפתו אחרי האחרים, לב שבט לוי נשארו נעלים. ככה הרי הקדוש הוא מזמיר. ועוד אמרה יפה יש על הפסוקים הללו, מה שרבי יקותיאל, בליאפלר, כתוב היום יום, שאדמו"ר הזקן רצה לברך אותו באריכות ימים, אז מה הוא אמר? שהוא מוכן לקבל את הברכה, אבל הוא התנה תנאי. הוא לא רוצה חיים של איש פשוט, של עיקר פשוט. הוא אמר, העיקר הפשוט עיניים להם ולא יראו, אז עיניים להם ולא ישמעו. הם לא רואים אלוקות, לא שומעים אלוקות. זה בשבילו לא נקרא חיים. הוא רוצה חיים שרואים אלוקות ושומעים אלוקות. נמשיך הלאה, פסוק זין. ידיהם ולא ימישון, רגליהם ולא יהלכו, לא יהגו בגרונם. היינו גם חוש המישוש, הנגיעה, לא קיים אצל האלילים הללו, ואפילו קול סתמי, יהגו, זה קול סתמי, סתם צפצוף באלמה, שלהוציא גם לא דיבור, לא יהגו בגרונם, זה פשוט גולם, אין בזה שום משמעות ושום דבר. זה העבודה של האלילים, של הטיפשים, הגויים, הם חושבים שחלילה אצל הקדוש ברוך הוא, אצלנו זה כמו אצלהם, אצלהם זה אין שום דבר. והוא מסיים, בפסוק ח', בהין תפילה או בהין בקשה, שאלו שמאמינים באלילים ובשטויות, הוא אומר, כמוהם יהיו עושיהם. כל אשר בוטח בהם. דהיינו, כל אלה שיוצרים את האלילים, שהם יהיו כמו האלילים. דהיינו, עיניים אליהם ולא יראו, אוזניים אליהם ולא ישמעו. כל מה שיש על האלילים, שיהיה אלה שעושים אותם ויוצרים בעולם עוד עבודה זרה. ואותו דבר, כל אשר בוטח בהם, כשבוטח באלילים, אז הוא... כאילו זה כאין כללה, אומר, כל מי שבוטח בהם, שיהיה לו אותו דבר מה שיש להם. דהיינו, לא יהיה לו שום ראייה, כמובן, במובן הפנימי, זה מי שנוטח הרי לילים ושטויות, אז הוא מאבד את החוש השמיעה והטעם והריח בעניינים אלוקיים. לעומתם, אומר פסוק ט', ישראל בטח באדוני, עזרם ומגינם הוא. עם ישראל... בוטחים בהשם, הקדוש ברוך הוא העוזר לעם ישראל, הוא המגן של עם ישראל, המחסה של עם ישראל, וביטחון בהשם, שעליו הוא מדבר כאן, וגם בשני הפסוקים הבאים, ביטחון בהשם כידוע ומבואר בעריכות, זה עבודת השם לא פשוטה, עצם הדבר לבטוח בהשם, כמו הפתגם הידוע שאמר הרבי הצמח צדק על האדם שבא אליו עם בעיה רפואית מאוד מאוד קשה לבן שלו, אז הוא אמר לו, תחשוב טוב יהיה טוב. והאמירה והמשמעות של התחשוב טוב זה תפתח בהשם. ביטחון בהשם, כמו שמבואר בחובת הלבבות, זה לא שאתה עושה חשבון שמגיע לך, והקדוש ברוך הוא בוודאי יהיה נאמן לתת לך מה שמגיע לך, אלא ביטחון בהשם זה גם אם אתה לא רואה שום מוצא, שום דרך, לא גשמית ולא רוחנית, ושום אחיזה שאתה יכול לצאת מהבעיה שלך, אתה צריך לבטוח בהשם לגמרי. ויש כאן עוד נקודה מאוד חשובה, שלכאורה יכול אדם להגיד, רגע, אולי באמת לא מגיע לבן אדם שיהיה לו טוב. הוא חטאה, מגיע לו עונש. אז איך הביטחון שאכן יהיה לו טוב, על סמך מה? אז הביאור הוא שלבטוח בהשם לגמרי ברוגע, שיהיה לו מנוחת הנפש, כך אומר חובת הלבבות, חשוב, מנוחת הנפש, זה עבודת השם מאוד מאוד קשה. שאדם רואה את הבעיה מול העיניים, וביחד עם זה שיהיה בביטחון מוחלט וברוגע מוחלט. אדם שמסוגל להגיע לכזו עבודה, לכזה רוגע, זה העבודה שבשבילו מגיע לו אכן טוב. בלי להסתכל על כל המעשים האחרים שהוא עשה. כי להגיע לביטחון כזה ולרוגע כזה, מגיע לו כל טוב וההשפעה הגדולה. ומובא בשם הבעל שם טוב, שחלילה, כשהקדוש ברוך הוא רוצה להעניש בן אדם, אז מה הוא עושה לו? הוא לוקח ממנו את היכולת לבטוח. כי אם יהיה לאדם את הביטחון, יהיה לו טוב באמת. אז כדי שהקדוש ברוך הוא לוקח לו את היכולת הזו לבטוח, ואז חלילה אכן לא יהיה לו טוב. אבל זה בעצם האמירה כאן, זה קריאה לכל יהודי, אתה רוצה שיהיה לך טוב והשפעה גשמית, ושיהיה לך עזר והגנה אמיתית, ישראל בטח בהשם. הקריאה הזו זה קריאה עם עוצמה מאוד מאוד חזקה, שיהודי בוטח בהשם, אז הטוב יהיה טוב אמיתי, וטוב הנירה והנגלה, לכל דבר בעזרת השם.